אתם מאזינים לזה קלאסי. אני אסף מעוז. אחד הדברים שמשמחים אותי ביצירת הפודקאסט זה המחשבה על האורחים שלי, מה לשאול אותם ובעיקר איך לגרום להם לספר את הסיפור שלהם בצורה מעניינת עבורכם המאזינים. האורח שלי היום גרם לי לחשוב זמן ארוך לפני הפרק איך לגשת לשיחה הזו. אבי הוא אחד האנשים המבריקים שאני מכיר, עם עשייה מגוונת ובעיקר סודית בחלקה הגדול. אבי הוא גם חבר, ולפעמים לא קל לערוך שיחה עם אדם שאתה מכיר פרטים עליו, שאולי לא היה רוצה לדבר עליהם בשידור. בפרק נדבר על חייו ופועלו כאיש מודיעין, והאם יש חפיפה בין עולם המוזיקה לעולם הפעילות שלו. מתי הוא הפך לפנאט של טריאטלון, ואיך קשור ליאונרד כהן לכל זה. בדרך ניסיתי לדלות כמה שיותר סיפורי מרגלים שיכולתי, ומיד תבינו למה אני מתכוון. הצלחתי להפתיע את אבי ולהשיג ביצוע מיוחד לשיר נפלא שהוקלט במיוחד עבור הפרק הזה על ידי אושר סקורצרו ויאן זלקה. אני ממליץ לכם להאזין בסוף הפרק לביצוע היפהפה שלהם.
אז אני אבי קלו, אני בן 44, נשוי ללי ואב לאורי, עמית ושירה, מתגורר בערך 300 מטר בקו אווירי מאסף. אז הבוקר הזה היה די נוח לארגן מהבחינה הזו. בעוונותיי אני עורך דין, אבל אני לא במקצוע. יכול להיות שזה יפיל כבר הרבה מאוד אנשים בתחילת הפודקאסט אם אומרים עורך דין, אבל הכוונה היא לא לעסוק בתחום המשפטי, לפחות לא כרגע. אני כיום מנהל את התחום הביטחוני בחברת ייעוץ בינלאומית בשם פרוסט אנד סאליבן בישראל. ובעברי הלא רחוק השתחררתי לפני כשנה וחצי מהצבא, אחרי קריירה של בקירוב רבע יובל בצהל, השתחררתי בתפקידי האחרון כראש מחלקת שבויים ונעדרים, וניהלתי שורה ארוכה של תפקידי פיקוד, מבצעים ואופרציה באגף המודיעין, המכונה אמן, כמו שלוודאי נכנה אותו גם כאן בפודקאסט, לצד תפקידים גם בפרקליטות הצבאית ובמחוזות אחרים במערכת.
אז באמת, כשהתכוננתי לפרק הזה, אפשר לומר שהייתי קצת באפלה, בעלתה. אני חיפשתי מידע עליך ועל עולם המודיעין, עולם השבויים ונעדרים, וזה עולם שהוא מאחורי הקלעים. עולם שאני מאוד אוהב להתעסוק בו, כי אני חושב שבו נמצא כל העניין. אז אולי בוא רגע נלך שנייה להתחלה. איך מגיע אדם צעיר, מתגייס לצבא, ובוחר להגיע לעולם המודיעין, ובוחר להישאר בו, המון זמן.
לפחות לגבי תחילת הדרך אפשר לומר בצניעות שזה פחות החלטה שלנו, יותר החלטה של המערכת שמאתרת את האנשים ומנסה באמת לדייק. לא תמיד זה מצליח, גם חווינו את זה לאחרונה בפרשה קצת יותר כאובה. אבל ככלל צריך לומר המערכת חובה הצלחות בהקשר הזה של איתור אנשים, ויודעת להתאים אותם לפי היכולות האנליטיות, האינטלקטואליות, המחשבתיות שלהם, לתוך המערכים שהם בליבה של ההוויה המודיעינית, במקרה שלי יחידה 8200. ששם התחלתי את שירותי, התחלתי במסלול הבטרי שמכונה בינה רשתית, זה התחום שבו בונים בעצם את תמונת המשאב האיסופי, שעליו נרחיב במילה בקרוב, קרי כל היכולות וכל המשאבים שעומדים לרשות קצין המודיעין, כדי לבנות תמונת משאב של יכולות האיסוף השונות, מהאזנה ולוויינות ועיתונות וכיוצא בזה. ובסוף, אם ניהול המשאב הזה, גם עיבוד והפצה של המידע המודיעין שמתקבל, כשבדרך יש כמובן מפעל שלם מודיעיני שמייצר את הידיעה הזו, זה לא one man show כמובן, אלא עבודת צוות אינטגרטיבית. אני בתפקיד הזה, תפקיד שהוא יחסית זוטר, אבל יש בו המון המון כוח. בשנות ה-20 הצעירות קיינתי כמה שנים, ולאחר מכן המשכתי במסלול שונה, עברתי לפרקליטות, השתחררתי מהצבא, ולמעשה ניהלתי מין רומן דואט כזה עם הצבא של עוני נוף, של פעמיים עזבתי וחזרתי, משיקולים כאלה ואחרים. וזה היה לי טוב, כי המינון הזה בא לי בעוצמות ובעצימויות, אבל בסך הכל, אם אני סוכם את הסיפור הזה, אז המודיעין, אפשר לקרוא לו מודיעין סיפור אהבה, הייתי אומר, כי זה עניין שגם מלווה אותי עד היום, ואני עדיין מחובר בממדים מסוימים, ומלווה תהליכים מסוימים, ולמעשה זה באיזשהו מקום, אפשר להוציא אותך מהמודיעין, אבל אפשר להוציא את המודיעין ממך, ושם כנראה זה חונה עמוק בתוך המבנה האישיותי גם.
זהו, אני תוהה, אחרי כמה שנים תוכל לשבת ולספר את מה שאתה יודע באמת, את הסיפורים במלואם, או שזה במודיעין זה לא יקרה אף פעם?
מכיוון שגם בעוונותיי, כאמור, הייתי גם יועץ משפטי, ואפילו באגף המודיעין של צה"ל, אז למדתי דרך האזור הזה להתבגר דרמטית, בהשוואה, הייתי אומר, בצניעות, כמובן, לאיש מודיעין מצוי, ולהבין שאור השמש הוא בהחלט מחטא בהקשר הזה, ויש מקומות שבהם הספוט, הזרקור שנדלק על עשיית המודיעין, הוא ראוי ונכון ועוצמתי משורה ארוכה של טעמים. אני אישית, כמובן, מודע למה אפשר ועל מה אי אפשר לדבר, ובמקומות האלה שבהם אפשר, בוודאי שניתן להציג תמונה אינטגרטיבית ועשירה וסופר מעניינת לציבור, ואני חושב שזו גם זכותו של הציבור וחובתו של הציבור לדעת חלק מהדברים, כחלק מהשיח במדינה הדמוקרטית שמתיימרת להיות מדינה מתוקנת.
זו אמירה קיצה מעניינת. אני רוצה לגעת בזה רגע, כי בעצם אנחנו לא יודעים הרבה. אנחנו לא יודעים, הצבא, אנחנו תמיד מקבלים אותו כאיזשהו גוף אדיר שפועל למעננו ולטובת המדינה. אנחנו לא יודעים עשירית מהעשייה, בטח שלא העשייה שלך באגף המודיעין. איך מתמודד אדם צעיר עם הצורך או עם החוסר היכולת להשוויץ? להגיד, חבר'ה, שמעו, אני עשיתי את זה, זה שלי.
נכון.
איך אתה, הרי אנחנו תמיד אוהבים לעשות את זה, לצאת בחוצות ולהגיד, עשיתי, זה שלי, לטפוח לעצמנו על השכם.
זו שאלה נהדרת, אסף. היא באמת מעוררת יותר קשיים בגילאים יותר צעירים, אבל ככל שהשנים חולפות, ההבנה והבגרות והאפשרה לתוך התהליך, וההבנה במשמעות של שמירת הסוד, הולכת ומתחדדת גם כן, ולכן הקושי הזה מתעמם עם השנים. פה ושם, צריך לומר ביושר, פה ושם זרקורים נדלקים, והציבור נחשף לחוויות מסוימות. אנחנו לאחרונה שמענו עיסוק רב, למשל במבצע הגדול לחשיפת ארכיון הגרעין האיראני. בשעתו שמענו בעשור של איחור על תקיפת הכור בסוריה, שכמובן היה מאחוריו מבצע מודיעיני רב משמעות ועוצמה, שגם במרכיבים בו הייתי מעורב בשעתו. ואפילו המבצע שאני למעשה הובלתי ויזמתי וניהלתי, שפורסם ברבים אחרי שנים רבות של עשייה, וזה המבצע להשבתו של זכריה באומל, מנעדרי קרב סולטן יעקב, שהוחזר ארצה לאחר 37 שנות היעדרות.
אוקיי, אז בוא ניכנס לעולם הזה באמת של השבועים ונעדרים. זה קצת מוזר, אתה בעצם אדם צעיר, או בשנות הצעירות שלו, שעוסק, סליחה על הבוטות, בגופות. אתה עוסק באולי אנשים שהמשפחה שלהם לא ראתה אותם שנים, ואתה צריך לנסות לדלות, אני שוב נזהר במילים, נאמר, עצמות יבשות או משהו, כדי להביא להם מזור, כדי להביא להם תקווה, כדי להחזיר בעצם את האתוס הזה שלא משאירים חייל מאחור. איך אתה מתנהל בתוך העולם הזה? זאת אומרת, אולי אתה יכול לתאר את העשייה שלך כאיש מודיעין בתוך התחום הזה לרגע, כדי שתתן לנו באמת את התובנה, את האור הזה לרגע.
אז נתחיל באיזו אמירה חברתית רחבה יותר, אולי אפילו סמי-הלכתית, דתית כזו, שומעת בעצם על החבות. זה מאוד בולט בישראל בהשוואה לעמי העולם, כולל לעמיתים שלנו מעבר לים, אמריקאים ואחרים, שהמחויבות הישראלית, היהודית, להשבת הבנים, היא לא רק מצוות פדיון שבועים במקרא, אלא באמת מחויבות אתית, אתוסית, שורשית, עמוקה, שמלווה את החברה ואת המדינה בישראל למעשה מאז הקמתה. לאורך השנים אפשר לומר ביושב, ואפשר נהל על זה דיון ביקורתי וזה לגיטימי, האם ישראל לא הגזימה בכמות המשאב שהיא שמה לטובת איתורם של נעדרים כאלה ואחרים. רון ארד, אולי נוות חיל אוויר, הוא הדוגמה המובהקת, הטרגית והקשה ביותר לעניין הזה, של משאבים על משאבים שנשפחו לטובת פיצוח הפרשה הזו, שעד היום היא עדיין בגדר נעלם. בתוך הצבא גופה, צריך לומר, קודם כל, לובשי המדים כמובן מחויבים לאחיהם החיילים, הנעדרים, ובעניין הזה אין בכלל שאלה, או כמו שאומרים באמריקה, no daylight, בהיבט הזה של המחויבות של הצבא להשבת הבנים. קונקרטית, אם צוללים עוד קצת פנימה, אז בעולמו של ראש מחלקת השבועים ונעדרים בצהל, באמן, למעשה עומדת החבות הזו כגזרת גורל, כמשהו מחויב לו יום ולילה, והוא למעשה השגריר הבלעדי של הנושא בצבא, במובן של מהרמה הכי מערכתית של לייעץ לרמטכ"ל, איך הוא מדבר בנושא, מה הוא מלווה, מה הוא אומר למשפחות, שהוא פוגש בפגישות שהן לעולן לא קלות בהקשר הזה, דרך איך מחברים את עולם השווי נדרים לרמה לקומה האסטרטגית, למשל, האם היום, והשיח הזה מתקיים בגלוי באופן רחב היום, כיצד נכון לקשור את סוגיית השבויים והנעדרים, או כיצד, במילה אחרת, בצורה אחרת, להביא את הבנים ארצה מעזה למול השיח בחמאס, האם לקרוך את זה בהסדרה ובשיקום של רצועת עזה, האם לא, האם להסכים ללכת לעסקת אסירים, שמחיריה יהיו לוודאי כבדים באופן יחסי, גם אם לא בסדר הגודל של עסקת שליט, כשהמערכת כולה קבויה נוכח הטראומה שהיא חוותה בעסקת שליט, אלה רק דוגמאות, וכמובן, בקומה שמתחת לזה, היא הקומה המבצעית, היא הקומה הפעלתית, גם כמו שאמרנו קודם בעולמות האיסוף, איך אתה מפנה את המשאב המודיעיני, שהוא צר לעולם, כי יש עוד הרבה מאוד דברים שצריך להתעסק בהם, זה לא רק הנושא הזה, שהוא נושא חשוב, אבל יש נושאים כנראה לא פחות חשובים, כמו אתגר ההתעצמות של חיזבאללה, או הגרעין האיראני, או חמאס שרק חווינו רק עכשיו, הם מילים מאוד גדולות, אבל מאחוריהם יש הרבה מאוד שורות קטנות של משאבים. איך בתוך עולם המשאבים שהשמיכה הזו נורא קצרה, אתה מקבל גם לעצמך את הרב הסלוט שיודע להביא לך מודיעין, שהוא חיוני או למסע ומתן להשבת נעדרים, או למבצע כזה או אחר, וזאת תחרות שהיא לעולם מתקיימת, היא תחרות בחירה, אבל אתה צריך לדעת לייצג אותה גם כן. אחרי כל זה יש לך גם יחידה לנהל, ואנשים ואופרציה ופיקוד ועמיתים, ובקיצור, אופרציה שלמה, עולם שלם של עשייה שכולו מתנהל בעיקרו במחשכים.
אז באמת עולם המודיעין הוא כנראה התפתח, השתנה עם השנים, כשבעבר, אתה יודע, אם אתה מסתמך על סרטים כאלה אמריקאים, אז יש לך איזשהו סוכן שנמצא באפלה ומגשש ודולה מידע, אבל היום אנחנו בעולם האינטרנטי, בעולם הזה של, של מידע. אתה היום עסוק בלדלות או לדעת לסנן מידע כדי לזקק אותו למידע שימושי. נכון. איך מתמודדים עם האיסוף מידע הזה, א', מבחינה טכנית, ואיך מזקקים, אני מניח, מיליוני בייטים, או אני לא יודע אפילו לקרוא לזה בשם של מידע, למשהו שאני יכול לעשות איתו משהו.
אסף, בכישוריך הרבים כנראה הצלחת להצביע על באמת הליבת האתגר של המודיעין בימינו באבולוציה, שנקראת היום מהפכת המודיעין הרביעית, והיא באמת המהפכה של הביג דאטה, מהפכת המידע, שאלה אפשר לדבר כמובן מעבר לדיון המודיעיני, אלה גם דברים שאני עוסק בהם בתפקיד האזרחי שלי היום, בהיבט המסחרי, עסקי של ניהול מידע בכמויות אדירות שכאלה, ואכן, המודיעין עובר אבולוציה. האבולוציה הזו היא באמת מאותו תהליך בינארי, סדור, שתיארתי לך בתחילת השיחה שלנו, גם סביב תפקידיי הראשונים ביחידה 8200, ככזה שבו יש מסלול של הפצה, של איסוף מודיעין, ותהליך של עיבוד ידיעה, והפקה שלה, והפצה שלה למערכת. זה היה תהליך מאוד ליניארי, שבו נכנס מידע ויוצא אאוטפוט כזה או אחר. היום למול גודש המידע שבו אנחנו נדרשים אליו בשורה ארוכה של סנסורים, זה יכול לבוא גם מעולמות הסייבר, זה יכול לבוא מעולמות ה-IT, התקשורת, הסיגינט לצורך העניין, המודיעין הקלאסי, מודיעין ההזנות, וזה בעיקר יכול לבוא בעיקר מעולם ה-OSINT, ה-Open Sources Intelligence, המודיעין של האזור של המידע הגלוי, שבו יש מידע משמעותי רב ערך לסוכניות מודיעין, זה אתגר שקהילות המודיעין בעולם עדיין לא הסתגלו אליו באופן משמעותי. דוגמה מובהקת מהשנה האחרונה היא אירוע הפריצה לקפיטול לגבעת הקונגרס בוושינגטון בשישי בינואר 2021, שבועיים לפני השבעת הנשיא ביידן, שבו, וכמובן אנחנו מדברים כאן על מידע מוסמך בהקשר הזה, ועל בסיס דוחות חקירה שכבר נערכו לאחר האירוע, שבו הפריצה אל הקונגרס הייתה למעשה בידיים הושט יד וגע במידע המודיעיני הזה בתוך הרשתות החברתיות, בקרב פעילים קיצוניים, היה ניתן למפות גם את מוקדי הכוח, גם לפרק אותם מבעוד מועד, וגם כאן למנוע את האירוע הנוראי הזה שבדיעבד הוברר עד כמה קהילת המודיעין, במקרה הזה האמריקאית, חדלה למול ההתמודדות עם מידע גלוי ברשת, והאתגרים האלה הולכים ומתחדדים לאורך זמן. לא הכל במודיעין הוא במרכאות סקסי או סודי או חשאי כמו בעבר, אלא היום האתגר העצום הוא באמת ביכולת להיות יצור היברידי, לדעת לנגן בין המגרש החשאי יותר, הסייברי, הסגור, האינטימי, באמת יותר מרגש במרכאות, לבין האזור שהוא קצת יותר בנאלי נשמע יותר, אבל הוא אתגר בו הרבה יותר עצום של המידע הגלוי שמסתובב שם ברשת.
ואז יבוא מישהו כמוך ויגיד, אני צריך לנתח את האירוע הזה כדי להבין איך אני מסיק מסקנות מאירוע שלא קרה בישראל, קרה בארצות הברית, כדי לתפעל אותו אחרת, היה והוא יקרה בזירה שלי, במחוז שלי.
אני רוצה לקוות, אמנם אני היום כאמור לא בין במשמרת לצורך העניין, ואני מניח שיש גם הפקת לקחים בקהילת המודיעין הישראלית מהאירוע הזה, ולא צריך להרחיק לכת עד אמריקה, אפשר להסתכל מה קורה בשכונה המאוד מאוד קרובה ומאוד דינמית שלנו כדי לראות את זה. למשל, אנחנו רואים למשל את הזירה הלבנונית שהיא מאוד מאוד טעונה בימים האלה, המצב בלבנון כולם כבר יודעים הוא ממש על סף קטסטרופה, ויש שאלות מאוד גדולות, האם האירוע הזה יתנפץ לעברנו, האם חיזבאללה יתעל את מצבה הקשה של הכלכלה הלבנונית כדי להוציא את הלחץ החוצה, להפנות את סיר הלחץ הזה כלפי ישראל, ואז להסיט את הקשב מהביקורת שיש גם עליו, ובסוף גם מפלגה פוליטית בלבנון, או האם האיראנים ינצלו את האירוע הזה כדי לתפוס אחיזה מעמיקה יותר בלבנון, כמצילי ומושיעי האומה הלבנונית ממצוקותיה הכלכליות. יש לך הרבה מאוד שיח גלוי בתקשורת ובקרב הרשתות החברתיות הלבנוניות. המערכת צריכה להיות מספיק חדה כדי לדעת לזהות ניואנסים בתוך הדבר הזה, ולבוא עם תובנות למקבל ההחלטות הישראלי בהקשר הזה.
אז עכשיו, אני חוזר שוב לעולם הזה של השבועים, שבועים ונעדרים. המושג הזה הוא מאוד טעון. בעצם, אם אנחנו ניקח את פרויקט הדגל שלך, או הצלחה, אני חושב, בעיניי הצלחה אדירה, של פרויקט שהובלת, של השבת הגופה של זכריה באומל. זה איך אדם לוקח לעצמו, מציב לעצמו פרויקט שכזה, הוא היה נהדר כמה? 36 שנה? זאת אומרת, מרב חייך, עוד שאתה היית ילד, מאז שאתה ילד, האיש הזה נהדר, ואתה מציב לעצמך את זה, או לכם כגוף, לאמן, אנחנו הולכים לבצע את המשימה הזו, ובעצם זה היה משימה רב-מערכתית, נכון? כמו שאני מבין. קח אותי רגע לרגע הזה שבו החלטת שזה פרויקט הדגל שלך, על זה אני נלחם. אני לא עוזב את זה, אני לא מוותר לרגע.
זו רכבת הרים. בגדול זו רכבת הרים, המסע שחוויתי שם בשלוש השנים האחרונות לשירותי, כמובן בחשאיות ובעלתה מוחלטת, עם הרבה מאוד לחצים וחוויות ומכשלות, ושום דבר לא נוצץ מהרגע הראשון שהוא מתרחש, ויש בדרך גם הרבה מאוד תקלות, וגם תמיד מלחמות יהודים בתהליך הזה, ושאלות של מוטיבציה ושל נכונות ושל אמיתות המידע, והרבה מאוד מורכבות, כי אתה בעולם של אי ודאות בזירה עוינת, למול יריב מאוד קשה, ובמציאות שאתה באמת לא יודע לאחוז בה 24-7. בתוך תהליך כזה, הגעתי לתפקיד הזה למעשה אחרי שאני כבר 20 שנה עוסק בתחום הזה, הייתי מזכיר של ועדה ממלכתית שעסקה בנושא רון ארד, ועדת וינוגרד, השופט זכרו לברכה בתחילת שנות ה-2000, עוד כסרן צעיר, ולאחר מכן בגלגולים שונים עסקתי בתחום הזה של המסע ומתן בתחום השבועים ונדרים, ליוויתי כמה וכמה מסעים מתנים בעיקר למול החיזבאללה, וגם עסקתי בדוחות מודיעין ובערכות מודיעין שונות להשבתם של נהדרים מגולדווסר ורגב שנחטפו במלחמת לבנון השנייה, שבדיוק אנחנו מציינים בימים אלה 15 שנה למלחמה ולחטיפתם כמובן, דרך הפרשייה של גלעד שליט, וחלה כמובן גם בפרשיות העדכניות של נהדרינו ברצועת עזה, אורון שאול, אדר גולדין, האזרחים המוחזקים בידי החמאס. לצורך העניין, בהקשר של זכריה באומל זכרו לברכה ונעדרי קרב סולטן יעקב, כמובן, הייתה לי כבר אחיזה של פרספקטיבה של הרבה מאוד זמן, ויש לזה ערך ולניסיון יש פה משמעות רבה, של להבין מה ניתן ומה לא ניתן לעשות בזירה הזו. אחרי הרבה מאוד שנים שמדינת ישראל, על סוכנויות המודיעין השונות שלה, וגם בערוצים דיפלומטיים, ניסתה להגיע לפתרון הפרשה הזו, והתרסקה פעם אחר פעם על קיר של אכזבות, חשבתי שיהיה נכון לנקוט בדרך אחרת כדי לנסות ולקדם את ההשבה של מי מנעדרי הקרב, והדרך הזו לקחה אותנו לתהליך מאוד מורכב שבסופו מצאנו לנו שותף או שחקן מדינתי שהוא לא טריוויאלי, במקרה הזה רוסיה, כפי שפורסם ברבים, תהליך שכרגע עדיין לא בכלל אפשר להרחיב באופן מלא לגבי איך הוא עבד ומה היה בו, אבל הוא כזה שהניח את היסוד לשנות את מאפייני הפעילות שלנו בזירה, במקרה הזה הסורית. כי רוסיה היא בעלת בית, וכמובן בעלת ברית קרובה של משטר אסד. התהליך הזה הניח יסודות לפריצת דרך, שלא כמובן תשתש לרגע את העובדה שגם יש לנו קצה אופרטיבי למשימה, עדיין האתגר המודיעיני עומד בפנינו, והוא השאלה איפה למצוא את מימי הנעדרים. זה לא איזה זירה שבה אומרים לך, כאן קבור זכריה. זה לא המצב. ולכן האתגר המודיעיני, גם בו היו הרבה מאוד ז'יטונים שהוטלו למגרש, ואף אחד לא הבטיח לך שבסוף אתה תזכה בקופון הגדול, וכל המערכת מסתכלת עליך, משלמת מחירים מדיניים על הדבר הזה, ומצפה שאתה תביא את הבינגו, כי נתנו לך פה הרבה מאוד קרדיט, ואתה יצאת במסע שכנוע מראש ממשלה, דרך שר ביטחון, רמטכ"ל, ראש אמ"ן ואחרים, כדי לשכנע בצדקת הדרך, ובשום מקום אין לך 100% ודאות שמה שאתה אומר זה נכון.
אז באמת אתה מזכיר פה איזה משהו שהוא מרתק בעיניי, זה אתה איש צבא, היית איש צבא, אבל אנחנו מדברים על תקופת התפקיד שלך, אתה איש צבא, אבל אתה משחק על הדואליות הזו שבין הצבא לבין המגרש משחקים הפוליטי. אתה פוליטיקאי? למדת להיות פוליטיקאי? אתה למדת את המגרש משחקים של הגדולים? זאת אומרת, אתה יודע למי לומר מה כדי לקבל בסופו של דבר את מה שאתה צריך?
גינונים מסוימים נדרשים בהקשר הזה, כדי להגיד את המשפט הנכון, במקום הנכון, בפורום הנכון ובהקשר המתאים. היו מקומות שהדבר הזה נדרש בהחלט יותר, בטח כשאתה שם על כף המוזניים שיקולים והיבטים רחבים כל כך אסטרטגיים. אין ספק, אבל אסף לשאלתך, שהתפקיד הספציפי של ראש מחלקת שבויים ונעדרים הוא מאוד שונה בנוף הצהלי. אין הרבה כמו, אפשר לספור אותם אולי על כף יד אחת, של קצין על מדים שכמובן מחויב למערכת, הוא א-פוליטי לחלוטין, הוא ממלכתי לגמרי, אבל הוא צריך לשחק במגרש המדיני-פוליטי לפרקים, ולמצוא את עצמו בישיבות קבינט, למצוא את עצמו בשיחה בשש עיניים עם ראש ממשלה, או עם רמטכ"ל, ולדעת לנהל את המגרש הזה, ולהפגין קונפידנס, להפגין, אתה יודע, סוג של באמת אמון וביטחון בתהליך של זה שהוא מוביל, ומצמוץ קצן, קטן בעין יכול להביא לזה שיגידו לך, טוב, אנחנו נראה לנו שאתה לא מספיק בטוח במה שאתה עושה, והכל כמובן צריך להתנהל בצניעות ובזהירות, ולא בביטחון עצמי מוגבר, אלא באמת תוך הלמידה או לימוד של המערכת את התהליך שאני עובר, כדי שגם היא תעבור בהבשלה לטובת אירוע כל כך כבד משקל כמו זה שאנחנו מתארים פה, עודנים בו פה עכשיו.
אני רוצה לשתף אותך באיזשהו משהו שהרגשתי שאולי יש איזושהי מקבילה בין העולמות שלנו, תנסה לזרום אותי לרגע ונראה אם אתה מסכים. כשאני עולה לבמה ואני יושב בתוך תזמורת, אני משתדל לתת את כל כולי, את 100% שלי, כי כזה אני, וגם כדי שהתוצר של הצליל, של התזמורת, יצא הרמוני, שיצא איזשהו תוצר הגדול מסך חלקיו. באותה מידה אני יכול גם, אתה יודע, לשבת ולפקשש בכוונה להרוס, ואתה יודע, בסופו של הקונצרט, הקהל מוחא כפיים, המנצח משתחווה, מקבל את מלוא הקרדיט, אף אחד לא שם לב שאני הייתי על הבמה, ניגנתי, אסף. אני יורד, הולך הביתה, ועם הזמן אתה לומד, אני במרכאות אומר, לספוג את הפגיעה באגו. במקרה שלך, לצורך העניין, המבצע הזה של להחזרת זכריה באומל, לא אתה גזרת את הקופון. אתה לא קיבלת את המחיאות כפיים. קיבל, או לקח, תקרא לזה שאתה מוצא לנכון, ראש הממשלה את הקרדיט, זה כואב? זה פוגע?
שאלה נהדרת. התשובה קודם כל לשאלה שלך היא לא. אני הייתי מודע, וחלק מהבגרות וההבשלה של היותך גם פוליטי בתהליך הזה, היא להבין גם את מקומך בכוח, ותפיסת מציאות היא אחד המרכיבים החיוניים והקריטיים לקמן, לקצין מודיעין באשר הוא. גם בהקשר הזה היה לי ברור שהפסטיבל יתחיל, אז כל הקרדיט יינתן לדרג המדיני. אפשר לומר גם ביושר שלראש הממשלה לשעבר, נתניהו, יש מניות מסוימות באירוע הזה, גם הן לא מוחלטות. האירוע הזה היה יכול להתנהל גם תחת ראש ממשלה אחר, אבל בוודאי שיש לו את הקרדיט על היחסים הטובים שהוא ניהל עם הנשיא פוטין בשעתו. אבל בסוף זה עולם צבאי, ובעולם הצבאי היה ברור גם פנימה וגם הרמטכ"ל בעצמו, הרמטכ"ל הנוכחי כוכבי כבר, זה היה בראשית כהונתו, הביא את הערכתו הרבה ברמה האישית, גם כלפיי, גם אחרים שנגעו והיו מעורבים במבצע הזה, כך שלא חשתי שחסר פה דבר, ולא חיפשתי גם לעצמי איזה תהילה או איזה פודיום בהקשר הזה במסגרת החוץ צבאית לצורך העניין, וגם בתוך מסגרת הצבאית דאגתי שאנשינו, מיטב אנשינו, יקבלו את הקרדיט, כל אלה שמאחורי הקלעים. וכאן אני רוצה, אסף, להתחבר במילה גם למה שתיארת על התזמורת, ונסות לחבר באמת בין העולמות, בין העולם המודיעיני לעולם התרבותי, האומנותי, המוזיקלי, ולומר שעבודת הצוות היא הייתה פה האירוע שמנצח בהקשר הזה. זאת אומרת, היכולת שלי בסוף גם לקבל החלטה מאוד בוגרת, אחרי הרבה מאוד שנים של כישלונות בהקשר הזה, עוד לפני כניסתי לתפקיד, שאנחנו נוכל להגיע להצלחה או לנחלה, בסימן שאלה כמובן, ולא בוודאות לגבי ההצלחה, אבל לפחות להתקרב אליה, רק בעבודת צוות. עבודת צוות זה גם לחבר את השירותים השונים בתוך קהילת המודיעין הישראלית, המוסד, השבק, אמן, וגופים נוספים באגף כוח אדם ובצהל וגופים אחרים, כדי לחבר את הדבר הזה בסוף לתמונה אינטגרטיבית שיודעת לייצר הרמוניה, שיודעת לנגן יחד בתזמורת לאורך שנים ארוכות, ובעצם להביא בסוף את התוצאה המיוחלת באופן המיטבי בעצם למערכת, ובסופו של דבר גם כבשורה לעם בישראל.
אבל עדיין התפקיד שלך יש בו משהו של, נקרא לו זאב בודד. אתה, אמנם אתה מפקד על צוות, אבל הצוות הוא לא גדול במיוחד. אתה הולך ולפעמים אולי נלחם בתחנות הרוח. זה קשה להיות לבד ולהתמודד עם ה... אני מדבר לא רק על הקשיים הפוליטיים או הצבאיים, אלא גם עם העניין שאתה עוסק באמת בצער עמוק, בעצב, במשפחות שהם איבדו או לא איבדו, אבל הם לא ראו את היקר להם לפעמים שנים או עשרות שנים. זה עול, זה נטל, או שאתה יודע להתמודד עם זה יחסית בקלות?
שאלה נהדרת, אני מודה שזה כנראה עניין מורכב, שהוא מעורב בין שני האלמנטים שאתה מציין. מצד אחד באמת הסיזיפיות, הקושי להביא פתרון, ואפילו הסקפטיות של המערכת. המערכת לא באמת מצפה מי שבתפקיד הזה יושב עכשיו להביא פתרון לפרשה בת 40 שנה. זה פחות האירוע, אם אתה מביא, זה אחלה בונוס במרכאות, אם נהיה לרגע קצת צינים בהקשר הזה, אבל נהפוך את זה חזרה באמת למגרש האמיתי. בסוף שאתה נוגע במשפחות האלה, ואני למשל היה לי קשר הדוק עם אמו של זכריה, מרים, תיבדל לחיים ארוכים, בת 86, גדלה בארצות הברית, אנגלו-סקסית, ואישה מאוד מרשימה ואצילית. אני זוכר מהפגישות שלנו את הספקנות שלה בשנים שלפני, וכמובן אני לא יכול להגיד לה יותר מדי. והיא אומרת, כל מי שהיה כאן לפניך דיבר אותו דבר, וזה, אתה מבין ומכיל, וגם יש מפגשים עוד יותר מורכבים גם לפעמים במשפחות. זה בעצם הדלק שמניע אותך קדימה. זאת אומרת, העניין הזה וההתבוננות והשליחות, והעובדה שאתה נושא מדהים ומחויב לאירוע הזה שהצבא שם גם על ראש שמחתו במידה רבה, היא כזו שבעצם דוחפת אותך קדימה, על אף כל הקשיים, על אף העובדה שבאמת אתה זאב בודד, ויש בבדידות הזו גם הרבה מאוד קשיים, אבל בסוף באמת האנרציה והחוויה שאתה יוצר יש מאין בחוויה יזמית שכזו, היא בעצם זו שמניחה לך את הדלק לנוע קדימה, על אף העתיד רווי הסיכונים שמחכה לך ואורב לך בהמשך, והיו לנו לא מעט, כאמור, קשיים בדרך עד להגעה לבשורה ולהנחלה, שגם אחרי התם ולא נשלם עדיין עניינם של נעדרי קרב סולטני יעקב.
לאורך השנים, אני, אתה יודע, אני מנגן כינור כבר, לא יודע, מעל 30 שנה, ואנחנו לומדים להיות בעלי אגו עצום, בעלי, תעלה על הבמה, תכבוש, כל גם הרבה פעמים זה מונחים מאוד צבאיים כאלה, ואז דווקא כשאני מגיע לעולם שאותו אני הכי אוהב, של התזמורת, של המוזיקה הקאמרית, יש בי את הצורך לפתח איזשהו שריר כזה שמרפא, השריר שלומד להכיל את האחרים, כי בעצם בצורת ההכלה הזו, אני לומד ליצור מוזיקה, עבודת צוות איכותית יותר. ואני סקרן, איך אתה למדת, או איך הבנת, האם הבנת בכלל, את היכולת לשוחח עם גופים שונים בדרך שונה, כדי שכולם יהיה להם את התחושה גם של, כמו שאתה מדבר, אתה מדבר עם אמו של נהדר, אתה מדבר עם ראש הממשלה, אתה מדבר עם סוכנים זרים, אתה יש לך כמו איזה תמנון כזה עם שמונה זרועות, ואתה בעצם עם כל אחד אתה צריך לדבר בשפה אחרת. נקרא לזה שחקן. אתה מרגיש שלמדת את התכונה הזאת, שרכשת אותה, שהיא בכלל דרושה לך?
חד משמעית כן, אני חושב שהתפקיד האחרון בצבא לפחות, זה שאנחנו מדברים בו, הוא בהחלט פיתח את היכולות של הרב תרבותיות הזו הנדרשת בשיח עם, עם גורמים שונים, את הכישורים ואת היכולת באמת לנהל תקשורת רב-ממדית, במרחקים או בטווחים קצרים או לפרקים אפילו במקביל, כמה שזה נשמע אבסורדי. ואני חושב שיש הרבה מאוד בתהליך הזה של קצין מודיעין, וזה אחד הדברים שהיה לי חשוב גם לומר במופע הזה שלנו כאן, שמחייב יכולות רגישות ויכולות עומק רכות, שדומות במאפיינים מסוימים, בצניעות אני אומר, בהיכרותי בעולם המוזיקלי, עם קריירה מוזיקלית קצרה במקרה שלי, באמת ליכולות רכות, אומנותיות, כאלה שיכולות להביא אותו למקום שבו הוא לא רק רואה את המטרה בין כוונות, ולא רק מוצא את הידיעה הרלוונטית בסייבר לצורך העניין, בעולם הביטים, אלא באמת יודע להפוך אותה בסוף למיצג או ממד שיש בו מוטיב רגשי, מוטיב שיודע לחבר לקצוות רכים. אם זה יכול להיות בזה שתגייס ראש ממשלה לטובת משימה מדינית, או אם זה יכול להיות בזה שתגייס איש מבצעים כדי ללכת לפגוש סוכן מעבר לגבול לטובת המשימה שלך. אתה לא עושה את זה במניפולציה לצורך העניין, אתה עושה את זה באמת בדרך ארץ וביושרה ובערכים ובאינטגריטי שמחייב אותך כקצין צבא. אבל בהחלט המורכבות הזו חייבה אותך כל הזמן ב-150% תפוקה של הקצה ערך ביכולת שלך. במיוחד בתפקיד כזה שבו אתה גם סוג של דמות ציבורית, כי אתה פוגש משפחות, אתה מדבר דרך דובר צהל, אתה מנהל שיח עם הציבור בישראל. יש לזה משמעויות מאוד כבדות בתהליך הזה של גם אמון הציבור בצהל, שהוא מרכיב מאוד חיוני לצבא, וגם החוצה במשימה הקדושה הזו להשיב את הבנים ולמול המשפחות.
זה נשמע לי כמו משהו שהוא מאוד מחושב. ואני מכיר אותך היטב, אתה בן אדם באמת מאוד מחושב. ואני תוהה באיזה שלב אתה מרשה לעצמך להוריד את המגננה, להרפות. זה אתה מרגיש, אוקיי, חבר'ה? הנה, קחו את זה כמו שזה. או שאין כזה שלב, כי זה הכל מאוד, אתה יודע, נקרא לזה מסווג, לא יודע, מקוטלג.
כל ישראל חברים בסוף, ובסוף גם יש חוויה קרובה ואינטימית של של ראש מחלקת שבועים נדרים, עם כמה וכמה גורמים כאלה שכן מאפשרים לו איזה הקלה. אז קודם כל אפשר לציין אפילו את לי, אשתי, רעייתי, שהיא בעברה אפילו קצינה, הייתה גם באותה מחלקה שם הכרנו למעשה, ולפרקים במה שהיה אפשר לדבר, כלומר הייתי מדבר איתה, וזה היה מפלט נהדר לשיח ולפורקן מסוים בהקשר הזה. אבל מעבר לזה, האזור של המסע ומתן למשל, שמתנהל למשל בימים האלה, מול החמאס כבר שנים, ללא הצלחה רבה, להשבת הבנים, הוא מרחב שבו כן אפשר להתפרק, יש צוות שלם שעוסק בזה, זה לא one man show, ברשות מתאם השבועים ונדרים איתם ראש הממשלה, בתקופתי היו שניים, היה את ליאור לוטן, אלוף משנה במילואים שהיה בעברו גם ראש מחלקת שבועים ונדרים, והיום זה ירון בלום, לשעבר בכיר בשבק, שמכהן בתפקיד כבר כמה וכמה שנים, תחתם מתנהל צוות שלם, ובתוך הצוות הזה אתה באמת יכול לראות את הכל. זאת אומרת, אנשים יותר משוחררים, השיח גם נועד להיות כזה שבו אפשר להרביץ תורה אחד בשני, או להתפרע במרכאות, כדי לייצר את אותו סיור מוכין. אז כן היו מקומות מסוימים שבהם הייתה אפשר לייצר זה התנחתה או פורקן רגשי. ואפילו בחלק מהקשר עם המשפחות, הוא כזה שמתנהל במקום שבו אפשר כן להיות יותר פתוח, יותר חושפני. דוגמה מובהקת מהתקופה שלי, זה הקשר שלי שמתנהל עד היום עם קשר אמיץ, צריך לומר ביושר, עם זהבה שאול, אמו של אורון, נעדרנו מעזה, מהקרב בסג'איה, שאיתה אני מנהל שיח די, אפשר לומר, אינטימי וחברי בהקשר הזה, כמובן בזהירות, וכמובן היום כשאני כבר לא בתפקיד, אז במקום אחר, יותר חברי, אבל בהחלט יש מקומות שגם הקשר המשפחות הופך לקשר יותר אישי ורגשי גם בהקשר הזה.
אני מתעסק בשאלה הזו בהרבה מהפרקים בפודקאסט, כי זה כנראה סוגיה שמעסיקה אותי מאוד, על איך אני צובר ידע. ואני תוהה בצבא, זו מערכת שהיא מאוד יכולה להיות נוקשה, אבל האם יש לך, או היה לך איזשהו מנטור, איזשהו מישהו שאתה יכול to look up to, ובעצם לקבל השראה, לקבל הדרכה, יש לך איזושהי שאלה? תתייעץ עם מישהו שהוא כבר היה, שהוא כבר יודע, שיש לו את התובנה, את החוכמת חיים הזו.
נהדר, שאלה נהדרת אסף. היא אפילו חשובה בהקשר הזה, גם ברמה האישית עבורי. התשובה היא כן. כחלק מהתהליך שביצנתי, ביצענו יחד לטובת השבתו של באומל, זכרו לברכה, הקמתי צוות מומחים, צוות אם תרצה ינשופים, אלה שיושבים למעלה, מעל הבמה, מסתכלים ומחלקים לכולם ציונים. ואני חושב שחלק מהביטחון העצמי, גם שלי בתהליך, זה לקחת לשעברים שישבו בכיסא שלי, מבלי להרגיש מאוים בהקשר הזה, כי הרבה מאוד אנשים, וזו תכונה טבעית לבני אדם, לא ירגישו נוח עם המנכ״ל, אקס מנכ״ל יבוא, או היושב ראש היה כאן קודם, או הקצין שישב כאן קודם על הכיסא הזה בתפקיד ניהולי, ויבוא ויהיה חלק מהתהליך הזה. ואני כחלק מהלך אמיץ, ומתוך הבנה שהשכל לא חונה רק במקום אחד, והשלם, כמו שאמרת קודם, גם בתזמורת, גם במקרה הזה של צוות מודיעין, גדול לעולם מסך על הקו, הבאתי לשעברים לתהליך הזה, והם גם ליוו אותי חלקם גם בסוגיות אחרות ובתהליכים אחרים. אחת הדמויות שאני יכול לציין המשמעותית היא אלוף משנה במילואים משה זרקה, זכרו לברכה, שהיה ראש מחלקת שבויים ונעדרים בתחילת שנות ה-2000, אז הוא קלט אותי גם בעיסוק בתחום הזה, ושמרנו על קשר אישי ורגשי לאורך השנים, והוא היה מעבר לאותו מפקד בחסד עליון, ונפטר באופן טרגי לפני פחות משנה. הוא באמת היה גם איש מקצוע וקצין מודיעין מהמעלה הראשונה, ולא אחת מצאתי את עצמי מסתייע בו, וגם באירוע הזה של השבת באומל זכרו לברכה יש לו גם כמה מניות כמי שליווה אותי בתהליך הזה, וסגירת המעגל בשעתו הייתה מאוד עוצמתית ורגשית, כמו כל מי שנגע בנושא הזה, גם עבורו, או אפשר לומר אפילו במיוחד עבורו, כמי שהיה בשנים ההם שחוו הרבה מאוד תסכול בתוך הפרשה הזו. ולכן בהקשר הזה כן יש גם מי שליווה אותי והנחה אותי, ובאמת הייתי מחובר אליו גם ברמה אישית.
עכשיו אני רוצה רגע ללכת לאבי, שהוא האיש הפרטי. אתה אחד הספורטאים הכי נחושים שפגשתי בימיי. אתה טריאטלט, אתה עוסק בטריאטלון מגיל צעיר, ואני מנסה להבין את החוויה הזו של אדם שקם בבוקר ורוכב על האופניים שלו, או הולך לשחות או יוצא לרוץ, בנחישות, מעוררת ההרצה, כולל בכל מיני סגרים לאחרונה שהלכת לשחות במקומות הזויים, או שאתה... זאת אומרת, אני יכול להבין את זה, כי הנחישות הזו יש לי אותה בבית. אני מגיל צעיר, הייתי קם בבוקר, ומתאמן בכינו שעה לפני שהלכתי לבית הספר. אבל זה דבר לא רגיל. איך אתה, איפה פגשת את הטריאטלון, ואיך בכלל משמרים את העולם הזה עד היום?
אז הסיפור האהבה שלי עם הטריאטלון כבר מתנהל בקירוב כמעט 30 שנה, צריך לומר ביושר. הוא התחיל דרך חבר אמריקאי שהגיע לכוכב יאיר, מקום ילדותי, ובעצם חשף אותי במרכאות דיסציפלינה הזו, כי אז בארץ הספורט הזה כמעט לא היה מפותח או לא היה מוכר, זה בעיקר היה ספורט שנולד באוסטרליה, ניו זילנד ובארצות הברית, וממש בטריאטלון הראשון שהיה בישראל, בערך השתתפתי, הוא קצת אחריו, בתחילת שנות ה-90. זו הייתה תחרות שבה הייתה מאוד כזה, unplugged כזה, ואנלוגית של פעם. רכבנו, שחינו בחוף השרון בהרצליה, רכבנו על כביש 5, שהיה אז כביש צער של רק שני מסלולים. זה לא מחלף קסם האימתני. עד לקיבוץ חורשים, שנמצא ליד פעתי כפר סבא, ושם רצנו ביערות, זה היה מין אירוע ביזרי. היום כל התחרות מתנהלות כולן במקום אחד, אבל זה היה נורא חלוצי. כל אחד בא עם האופניים שלו מהבית, זה לא היה היום כמו האבזורים והאופניים נגד השעון וכל מיני חוויות אחרות, וטכנולוגיה בוודאי שלא הייתה שם, בקושי סטופר. אז איך התחלתי בגדול? אני די התאהבתי בענף הזה, במובן שהוא באמת משלב שלוש דיסציפלינות שונות, גם את השחייה, את האופניים ואת הריצה, הוא בעצם יוצר איזה סוג של איזון או תמהיל פיזיולוגי, אני אומר זאת על פי מחקרים של מיטב החוקרים ברפואת הספורט, נכון לגוף, יש עוד ענפי ספורט אחרים גם כן טובים, אבל יש משהו בענף הזה באמת יוצר את האיזונים הנכונים גם על מרכז המסה, גם על השלד, גם על מרכיבים אחרים, ולכן הוא נמצא נכון והכי פחות במרכאות פוצע מענפי ספורט אחרים. מצד שני הוא כמובן ענף מאוד טוב עני. אני חושב בהקשר הזה, אסף, שאתה מזכיר את באמת אימון בשעות הבוקר לפני בית הספר, שכנראה חווינו את אותה חוויה, ולאחרונה קראתי את הספר של מלקולם על מצוינות, שמדבר על חוק ה-10,000 שעות. אין ספק שגם אתה וגם אני מזמן עברנו את 10,000 השעות במקצוע שלנו, ואתה שואל קדימה לאן זה הולך, אז כן, נכון, אפשר להגיד במובנים מסוימים שהאנרציה היא זו שמניעה קדימה, אבל היא קצת משטיחה את הדיון כשאנחנו מדברים על אנרציה, גם במקרה שלך, גם במקרה שלי. אני חושב שזה סוג של מקצוע, סוג של מומחיות שאתה רוכש עם השנים ואתה ממשיך לאחוז בה, כמו רופא באזמל, או קצין מודיעין בעולם שלו, כך גם בעולם של המוזיקה, כך גם בעולם של הספורט. אבל אני, מעבר לשכבה הזו שהיא יותר מעניינת, יש את השכבה העמוקה האמיתית באמת, וזו השכבה של האישיות של האדם. אני חושב, לפחות בעולם שלי, שהטריאטלון מגלה מרכיבים מסוימים באישיות שלי, בונה אותם, מעצב אותם ומעצים אותם.
כשאני מנגן, יש משהו מאוד מעצבן במרכאות בנגינה, ברגע שסיימתי את ההופעה, את הקונצרט, את הצלילים נמוגו, הם הלכו לאוויר ולא ישובו. אני יכול לעשות, לבצע שוב את אותה יצירה, וזה לא ישמע אותו דבר. וחסר לי הפן המוחשי. זאת אומרת, חסר לי הפן שבו, אתה יודע, אם מישהו שהוא נגר, אז יהיה לו בסוף היום שולחן. אולי, ואולי אתה תגיד שזו השלכה רחוקה מדי, אבל בעולם שלך שיש בו המון משתנים, המון סימני שאלה, דווקא הטריאטלון מביא איזה פן מוחשי, איזשהו פן של עשייה מדידה, שבו אתה יכול לומר, אוקיי, השתפרתי, או ירדתי, ועל כן אני יכול להצליח, או אני צריך לעשות יותר. מה דעתך?
אני חושב שאני מתחבר באמת להמשגה שלך, אסף, באמת מהעולם של הכנר, אז נכון, יש מדידה ויש סטופרים, ואפשר לבדוק היום את דופק בעצימויות ובקצבים וכיוצא בזה. אבל בסוף זה עולם די סיזיפי, צריך לומר ביושר. איך שלא מסתכלים על זה, אנשים מסתכלים, כמו שאתה אומר, לפעמים בתמיהה מהצד מה קורה פה ואיך זה מחזיק כל כך הרבה שנים. אני חושב שבעצם רגעי הגלורי שיש לי בסוף בתהליך הזה, הם רק בתחרויות או באזורים מאוד מסוימים שיש להם ביטוי אופרטיבי ממשי. אבל החוויה באמת בסוף חוויה רוחנית, אישית, פנימית, עוצמתית מאוד, שמלווה אותך לאורך השנים ולאורך השעות הארוכות, בחושך, בלילה, או במים מקרים במיוחד באימונים. אבל אני כן מוצא את עצמי, ואני מניח שאתה באותו מגרש אסף, עדיין נהנה מלעשות את החוויה הזו, ומצאת את עצמי ממש שהנפש שלי מתנתקת וממריאה למחוזות אחרים, ומאפשרת לי באמת לחזור, אם זה ליום העבודה או לחוויה אחרת, או למפגש שלנו היום, שלפניו הייתה כמובן ריצת בוקר, יותר טעון, יותר מלא, וגם פיזיולוגית זה מוכח כאירוע שהוא באמת מנצח בהקשר הזה.
אחד האומנים שאתה בעצם מלווים את חייך, מלווים את העשייה שלך, ואתה אולי אפשר לומר אפילו פנאט, או אוהד פנאט שלהם, זה ליאונרד כהן. שאני חייב להודות שהכרתי מספר מאוד מצומצם של השירים שלו, לפני שהכרתי אותך. ולקראת השיחה שלנו היום, קראתי די הרבה עליו. וניסיתי למצוא את אבי בעולמו של ליאונרד כהן. אחת ההקבלות שצצו לי, זה שליאונרד כהן הוא גם סוג של זאב בודד. הוא איש ש... זמר שאינו זמר, יש לו קול שאני כולי קנאה בצרידות הבאס בריטון המהממת הזו, אבל הוא לא באמת שר, הוא סוג של מספר סיפורים אינסופי, הוא נוכח לא נוכח בסיטואציה, ואולי זה מחזיר אותי לתחילת השיחה שלנו, על זה שאתה גם אולי איזשהו סוג של מספר סיפורים, נוכח לא נוכח בסיטואציה, אז אולי אתה רוצה לספר רגע על, א', האם הפסיכולוגיה בגרוש שלי, ה-two sense שלי, זה גיוני לך, וגם אולי מאיפה נולדה ההתאהבות הזו באיש הזה, ביצירה שלו?
איפה הוא פוגש אותי? הוא פוגש אותי בשנות ה-10 הצעירות לחיי, כדמות שעדיין כמובן תרה ומחפשת את עולמה בעולם, בעידן שעדיין יש לנו קסטות והכל נורא אנלוגי לתוך הטייפ. ואני זוכר את השיר הראשון שלו שנגע בי ובעצם חיבר אותי, וזה ממש בשנות ה-10, שזה די חריג באותה עת, עם הבנה אנגלית כמובן רצוצה עוד באותה עת, אבל הבנה עמוקה של הביצוע, הרי ליאונרד הוא סוג של יהודי גלותי עם קצה יהודי מאוד עמוק בגלל בית סבו, בית אביו ומונטריאול, ובית הכנסת שבו הוא גדל. השיר הראשון שנתקלתי בו, אני זוכר את זה סביב ערב יום כיפור ברדיו, אי שם בסוף שנות ה-80, שברקע מנגנים באחת הערוצים, מה שלא היה מקובל אז, מוזיקה לועזית קצת, ואנחנו מוצאים את עצמנו, אני מוצא את עצמי, שומע את Who by the Fire, שלאונרד כתב, זה בעצם בעברית זה ונתנה תוקף, שנלקח מתוך תפילות יום הכיפורים, ולמעשה הביצוע הזה, ובאותה עת אני כן מחובר בעיקר דרך סבי, זכרו לברכה, גם קצת לעולם הדתי, במסורה, הולכתו לבית כנסת, מלווה יותר היבט מסורתי, שעדיין אני כמובן מוכיר ומכבד, ובעצם החיבור ההלכתי, דתי, עמוק, שורשי הזה, עם הבינלאומיות שקשורה ושזורה בקול שלו, ולצד כמו מה שאתה תיארת, באמת הייחודיות של הצליל שהוא יודע בעצם להמציא אותו golden voice, כמו שמופיע באחד משיריו, בעצם מניחים את היסודות הראשוניים לחקר עמוק יותר שלי את הדמות שלו ואת החיים שלו, אי שם בשנות ה-10 לחיי, באותם שנים כמובן הוא יוצא עם הלעיתים הגדולים שלו, הללויה, מריאן, וביצועים אחרים שבעצם מניחים יסוד לחשיפה או פיתוח של הדמות היותר מוזיקלית פנימית שלי, מבחינת החוויה, ומשם זה כבר באמת מסע חיים.
לקראת הפרק, ביקשתי מזוג חברים, אמנים נהדרים, יאן זלקה ואושר סקורצרו, להקליט עבורי גרסת כיסוי, או את הגרסה שלהם, לשיר הללויה, שאיתו הייתי מאוד שמח לחתום את הפרק. והשיר הללויה הוא בעצם השיר המוכר ביותר, או השיר שפרסם הכי הרבה את ליאונרד כהן. אולי אתה רוצה במילה או כמה מילים, לספר את הקשר שלך לשיר, או מה דעתך על השיר הזה?
שנים ארוכות נדרשו לליאונרד לכתוב את השיר הזה, הוא לא חריג בנוף, יש עוד כמה בודדים שלקח לו לכתוב לאורך שנים. הסיפור הקלאסי, מורשת הקרב הקלאסית לגבי השיר הזה, בעצם תמונה בכך שהוא ישב בתחתונים בחדר המלון המפורסם, צ'לסי בניו יורק, שעליו כמובן יש שירים אחרים, והוא מתאר את עצמו כמי שהטיח את ראשו ברצפה ואמר לעצמו, אני פשוט לא מצליח לסיים את השיר הזה. ליאונרד כתב לפי האגדה, אבל גם לפי המידע שאנחנו מכירים לאורך השנים, במשך 5 שנים, 80 בתים ו-80 גרסאות לשיר הזה, עד שהיה מרוצה, ככל שליאונרד יודע להיות מרוצה מהתוצאה הסופית. אפשר לומר שהמאמץ כנראה בסופו של דבר השתלם. הפך אותו לרוקסטאר בינלאומי, חשף אותו לבמה האמריקאית שעד אז אמריקה די חיה בהכחשה, למרות שהוא ידפק על דלתות מנהטן לוך ושוב. ובשנים שחלפו מאז יצא השיר, הוא כנראה השיר המושמע ביותר בתולדות הרוק, עם למעלה מ-300 גרסאות, שרק הגבירו אגב את חילוקי הדעות לגבי השיר הזה ומילותיו. כשאתה מסתכל פנימה לשיר, באמת, אנחנו לא יודעים להגיד בקרב אלה שמזמזמים אותו, באמת, מי באמת מקשיב למילים של השיר הזה, כי הוא כל כך מורכב בהוויה שלו. המילים של הבתים לא פשוטות, הללויה קרה ושבורה. בהרבה מובנים הוא כותב על סוג של תהילים לזמן הזה, ומכאן גם הנצחיות אולי שהשיר הזה מייצר, גם בעוד אפשר להאריך 100 שנה מהיום. זו גרסה עכשווית, אפשר לומר אולי, של הללויה של פעם, שמתאימה לאדם כיום. גרסה שבורה וקרה בעולם שבו, לפחות לשיטת ליאונרד, אין אלוהים, בעולם שבו אין זמן ומרחב, ומכאן גם כאמור הנצחיות שלו.
בשלב מסוים בחייו, ליאונרד זכה להבין את גדולתו של השיר, ועדיין עשה מהלך שאף אמן אחר לא היה עושה, וויתר על זכויות היצרים שלו, בעצם על ההכנסה שלו, מהתמלוגים על השיר הזה. איך אתה מדמיין אדם שפוי שיש לו להיט, שהוא מודע לו, מוותר על ההכנסה ממנו?
אני חושב שאפשר להמשיג את זה לחוויה של ליאונרד, כשהוא יצא מהמנזר בקליפורניה, אחרי 5 שנים שהוא בילה עם הנזיר יושי, שהיה סוג של, רושי, סליחה, שהיה סוג של המנטור שלו בעולם באמת יותר בודהיסטי. וזה בעובדה של ליאונרד באמת, תפיסת המציאות העסקית, פרקטית, מעשית שלו בהקשר התרבותי, מעולם לא הייתה כזו שהוא חווה אותה ברמח גידיו, במובן של איך אני עושה כסף מהדבר הזה. ליאונרד, לא רבים יודעים, לא אהב להופיע. המסע הופעות האחרון בחייו שהחל ב-2009, היה תוצר של אותו שבר כלכלי עסקי, כשהמארגנית שלו בעצם לממנו את כל מיליוני הדולרים שהוא הרוויח לאורך השנים ההם, והוא בעצם יצא כדי לשקם את הדבר הזה ולהשאיר גם משהו לילדיו, מה שכמובן באופן לא מפתיע הוכח בהצלחה מסחררת, אבל יכול להיות שגם כאן, באמת ליאונרד, בגלל החוויה הפנימית העמוקה, המנותקת מההוויה היומיומית, העסקית, המסחרית, המתועסת שיש בעולם המוזיקה, היא זו שהביאה אותו גם לשחרר מתוך הבנה שבאמת זה אירוע חריג, אוניברסלי, במובנים רבים מאוד, שחוצה מגזרים, דתות, תפיסות עולם, ונוגע באמת באנשים בכל היקום כולו, בכל העולם כולו לצורך העניין. והדבר הזה, אני חושב, החטא הזו בשעתו הייתה סופר נבונה מבחינתו, כי היא גם הניחה יסודות להמשך צמיחה שלו על הדמות המיתית שהוא היה ועל הפופולריות התרבותית שהוא רכש.
תודה רבה לאבי קלו על הפתיחות ועל ההצצה לעולם שהנסתר רב בו על הגלוי. תודה גדולה לאושר סקורצרו ויאן זלקה על הגרסה הנפלאה שלהם להללויה שמיד תשמעו. אם עוד לא שמעתם עליהם, חפשו אותם ביוטיוב. נשמח לקרוא את התגובות ומחשבות שלכם בעקבות הפרק בדף הפייסבוק זה קלאסי. אם אתם מאזינים פעם ראשונה לפודקאסט, אני מזמין אתכם להאזין לפרק נוסף שערכתי עם טייס הקרב מיקי זילברשטיין בפרק 11, פילוסוף של טיסה. אני אסף מעוז, נשתמע בפרק הבא.